בהמשך העצות כיצד להתמודד עם מצבים של כעס, עצבות, בדידות, קנאה, געגועים, פחד, חוסר אונים. איך אנחנו מתמודדים עם מצבים נתונים שכאלו? מה עם העצות? לרסן את התחושות האלו כדי שנוכל להמשיך בדרך, זה לא יעכב אותנו מלהמשיך ולהיות חיוביים, לפעול, לתפקד. ראינו עצות רבות, אנחנו ממשיכים. באמצע העמוד, אתם רואים את המעוין השני בעמוד, כאשר נרגיש עצב, הנה עוד עצה איך לחמוק מן העצב, כן? על ידי הסחת דעת. מהי הסחת הדעת? כאשר נרגיש עצב, נשתדל לעשות דבר מה עבור מישהו. עצב, דרך כלל, נחת היסוד הוא שעצב זה מצב שנגרם כתוצאה מהתרכזות ריכוז עצמי גבוה. ריכוז עצמי גבוה. שאדם חושב על עצמו בתור מרכז, ואז הוא עצוב, כי לא משבחים אותו נגיד, ולא פה ולא שם. אז הוא נעשה עצוב, הוא פרטי מדי, הוא מרוכז בעצמו יותר מדי. כשאדם מרוכז בעצמו יותר מדי, אז העולם נופל עליו, זה דבר ידוע. העולם הוא לא בנוי להשיג בו את האושר על ידי פרטיות. ממש משהו. גם אם נדמה לך שאתה משיג משהו על ידי פרטיות, כן, שאתה שומר לעצמך ולא נותן לזולת, הרגע הראשון של השמחה שיש בזה, כן, זה לא שמחה אפילו, זה עונג חומרי. אבל כל עונג חומרי הוא ממש כשוטה מים מלוכים. אתה בעצם שומר עצמך את הכסף ולא נותן צדקה, כי אתה רוצה לא לבזבז את כספך, כן? אבל למעשה אתה כשוטה מים מלוכים. אתה מנסה להשיג עושר בריכוז הממון אצלך, כן? אתה מנסה להשיג עושר, אבל אתה כשוטה מים מלוכים. למה? כי ככל שאתה יותר אגואיסט ויותר פרטי, אתה נכנס למסלול התנגשות עם המציאות. גם מסלול התנגשות עם עצמך, עם נשמתך. כן? אתה מאוד מאוד מעמיק ומקצין את הניגודים הפנימיים שבתוכך. כי גם בתוך הנפש שלנו, השלום הפנימי הוא תלוי מאוד בזה ודוד מלכם בראשם. מי בראש, מה שנקרא, מי הוא? בראש של כוחות הנפש. מי מוביל את הממלכה, כן, לעתיד מאושר ושלם? מי בתוך הנפש מוביל? אם הכוחות המובילים הם עצת הילדים, מה שנקרא, שזה הכוחות הנמוכים האגואיסטיים, הם מדרדרים את כל הנפש למקום מאוד מסוכן, כן, שהנשמה מתקוממת כנגד האדם. היא מתחילה לאמלל את האדם, זה סיבת העצבות. זאת אומרת, העצבות היא תוצר של מחאה נשמתית שהנשמה מוחה כנגד הקטנות של האדם. ואז כדי לגמול אותו מזה, היא מעוררת בו תחושות לא נעימות, כדי שהוא לא ירצה להיות במצב הזה, וירצה לשנות את מצבו. זו הסיבה, כן? הרגשת אי-נוחות. אז נו, אם אדם רוצה לצאת מן העצב, הפתרון המוצע כאן זה לא רק פתרון טכני או פתרון שורשי. תבין את סיבת העצב. כן? סיבת העצב שאתה פרטי, לכן תשתדל לעשות דבר מה עבור מישהו בכוונה כללית. שוב, צריך להיזהר, כי אם אתה תעשה עבור מישהו משהו כאשר אתה עצוב, וגם שם תצפה למחיאות כפיים, אז אתה שוב מוסיף שמן למדורה. אתה תהיה עצוב עוד יותר, כי אם לא תקבל את מחיאות הכפיים. אבל אם תעשה משהו למען מישהו, לא כדי לקבל מחיאות כפיים, אלא כדי לראות אותו קצת מחייך, זה הכל. כן? ממילא, פעולה כזו יכולה לשמח אותך מאוד מאוד. הנה, כבר אתה יוצא מהמרחב הפרטי והאגואיסטי שלך, ואתה שמח בחיוכו של הזולת. כן? בסדר, אז לא דפקת הופעה. אז לא עכשיו הבאת פה איזה כולם יצאו מהכלים, אומרים, מלך העולם. זה לא הקטע. כי אם אתה תלך במגמה כזו, ודאי וודאי שרק זה יוסיף עצב על עצבותך. לכן הכוונה היא שאדם יהיה מסוגל לעשות פעולה עבור מישהו. תעשה משהו עבור מישהו, שמח אותו. זו תהיה מחשבתך, זו תהיה כוונתך. כאשר נרגיש עצב, נשתדל לעשות דבר מה עבור מישהו, כן? הביטוי דבר מה מורה שזה לא צריך להיות עשייה כמותית גדולה. צורך העניין זה יכול להיות סתם הערת פנים. סתם הערת פנים. כן? פשוט לחייך לו, זה הכל. אם אתה מבין מה זה נתינה לזולת, אז אתה מבין שגם פעולה קטנה ביותר יכולה לחיות את הזולת ממש. אבל שאתה אגואיסט, אז תמיד אתה חושב על פעולות גרנדיוזיות. זה בדיוק הקטע. האגו, כן? הוא תמיד מוליד באדם רצון להצליח בגדול, ופחות מציון 10 לא עובר. כן? לעומת זה, דברים שהם באים מצד החסד, מצד הרצון להיטיב, כן? נלווה איתם הסוד או התובנה, ההבנה החשובה, שאפילו מעט זה טוב. זה מאוד אופייני לתפיסה של הענווה, של החסד, של הרצון להיטיב באמת. כן? אפילו מעט טוב. לכן הביטוי דבר מה, בסדר? לא צריך לדברים גדולים, ממש לא דברים גדולים, ממש לא. סתם לשאול אותו מה שלמה. כאשר נרגיש עצב, נשתדל לעשות דבר מה עבור מישהו. מעשה החסד יאיר את חיינו. תראו, זה נותן משמעות לחיים. ברגע שאתה עושה חסד, אתה נותן משמעות לחיים, כי הרי עולם חסד ייבנה. כשאדם עושה חסד, הוא מרגיש שיש טעם לחיים. עולם של חסד זה עולם עם טעם, כי עולם בלי חסד זה עולם שנועד לכליה. כן? לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על של שלחו ידם בחמאס. העדר חסד. ברגע שאדם לא עושה חסד, הוא מרגיש שכל מציאות חייו, הוא לא כך מבין את זה. הוא לא כך מבין את זה. אבל העצבות הזו היא בגלל שבאמת מבחינתו, מבחינת האגואיסט, העולם לא שווה כלום. כי אם העולם קיים כדי שאני, רק אני ארגיש טוב ולא אתה, באמת אין הצדקה לעולם. ואז הוא נופל בייאוש ועצבות. למרות שכביכול הוא שמח, יש לו כסף. אבל הקמצנות לא נותנת לו לשמוח בחייו. מכיוון שיש איזה משהו אינטואיטיבי בתוכו שאומר, עולם כזה שנועד רק בשביל שאני ארגיש טוב, הוא לא שווה כלום. אז הוא עצוב על העולם הזה. אבל אי הוא מצרף עשייה של חסד, אז יש לעולם משמעות, אז הכל צועד לקראת השלמה, לקראת שלמות. יש טעם לעולם. זה טעם החיים. אז הוא לא עצוב. יש משמעות לחיים. עולם חסד ייבנה. אתם מבינים את הדקות שבזה. זה מאוד מאוד חשוב. הנה, מעשה החסד, יאירו את חיינו. כן? יאירו את חיינו. באור יקר, באור של תוכן, של משמעות. לכאורה יראה לנו שאנו עושים עבור אחרים. כן? זה התפיסה האגואיסטית, לא מאפשרת להם להבין שכאשר אנחנו נותנים לזולת, אנחנו בעצם נותנים לעצמנו. נתן. קוראים לזה מהסוף וההתחלה, אותו דבר. נתן, נתן. כן? לומר שמי שנותן, אז נותנים לו. נתן, נתן. כן? אז בהתחלה נראה שאנחנו נותנים למישהו, אנחנו בעצם מעבירים מרשותנו לרשותו, ואנחנו אלו מפסידים, היה לנו 5 שקלים, עכשיו יש לי רק 2.5, כי נתתי לעני 2.5. נשאר לי רק 2.5. רק 2.5. תאמין לי, שתמורת ה-2.5, אתה לא קיבלת ממון, לא קיבלת ברווח גשמי, אתה קיבלת הרבה יותר מזה, קיבלת את מידת ההטבה, מידת החסד, כמובן צריך לכפול את המעשים שוב ושוב, כדי שתתהווה מידה בתוך הנפש, אבל בואו נראה מה שהיא אומרת כאן, כן? זאת אומרת, ההרגשה הראשונית היא שהנתינה, כן? נתתי משלי לזולת וחיסרתי מעצמי כביכול. לכאורה יראה לנו שאנו עושים עבור אחרים, אך למעשה הנהנים העיקריים, מעשה החסד שנעשה, נהיה אנו עצמנו. בעצם העובדה שאנחנו נקנה לנו מעלות, כן? יותר גבוהות, כן? האישיות, הנפש שלנו תהיה יותר מעולה, יותר נכבדת, יותר נלך בדרכי השם, יותר נדמה לו במעשינו. הרווח הוא שלנו. נפש כזו שהיא עשירה בכוחות של חסד, ודאי וודאי שההופעה הנשמתית היא הרבה יותר גדולה. ההופעה הנשמתית, אדם כזה יכול לראות מסוף העולם ועד סופו, אדם כזה שאחרי זה יושב ומת תורה, כן, בכלל, סתם מסתכל על השמש הזורחת. יכול להגיע לאושר אלוהים, העצם ההסתכלות על השמש הזורחת. כמה טוב השם, איזה שפע אלוקי הקדוש ברוך הוא נותן לנו, בשמש, בגשם, כל דבר מדבר. אבל אם הוא לא כללי, לא נפתחת לו ההבנה הזו, הוא לא יכול לשמוח ביש, הוא לא יכול לשמוח בקיים, כי הוא מלא מעצמו. אז למיתו של דבר, אדם שנותן ומתרגל בנתינה, סוף סוף הנהנה, לא יודע להגיד, הנהנה יקרה, בסדר, בסדר. הנלק סיל כאיבתו, אתה חושש להפסיד, אתה תהנה בסופו של דבר. זו שפה קצת נמוכה, אבל לא משנה, יש בה אמת, כן? ודאי שאנחנו נהנים. אבל זה בא ממילא, זה לא צריך להיות הנאה בכוונה ליהנות. אחרי אנחנו מושכים את זה שוב לאגואיזם, אם כי רוחני, אבל אגואיזם. זה, קודם כל, עצם עובדה שאני עושה חסד, אני שותף בהשלמת העולם. בגדר, בדרך אגב, אני גם נהנה, ודאי אפשר שאדם יעשה חסד, כן, ולא תבוא למזה גם שלמות פרטית, מוסר, ודאי שיהיה לו. אבל לא זה הנושא שמעסיק אותי. אני נותן, כיוון שיש ערך לנתינה, וכך ראוי להיות, כן, ואני רוצה להיות כללי, וכן הלאה, לדמות לבוראי, רחמיו על כל מעשיו, מסביע לכל חי רצון. גם אני רוצה באיזה מידה להסביע לכל חי רצון, אם זה להסביע לו חוכמה, או להסביע לו דבר גושמי, זה לא משנה. אני רוצה להיות חלק מהמהלך האלוקי של מסביע לכל זה. ממילא, ממילא, כן, ברכתך, יתברך גם בית עבדך. ודאי וודאי שגם זה ישפיע על המצב גשמי של הדבר, אבל זה לא צריך להיות עיקר המכוון כדי לא ליפול בבור של האגו. קודם זה היה בור של זבל, עכשיו זה בור של זהב. אז בשני המקרים, כן, זה גלות של חושך וזה גלות של זהב. ובאו העובדים מארץ מצרים, זה גלות החושך, והנידחים מארץ אשור, שזה הזהב, גלות הזהב. צריך להיזהר מזה. או, אך למעשה, הנהנים העיקריים, מעשה החסד, כן, שנעשה, נהיה אנו עצמנו. בני האדם שנותנים לזולתם, הם בדרך כלל שמחים. הנשמה פשוט ניזונה ממעשים טובים. יש לה חך אחר, זה לא החך הגשמי שנהנה משקד ובננה. כן? הנשמה היא נהנית מדברים שיש בהם תוכן של נתינה, תוכן כללי. זה המזונות שלנו, מה לעשות? זה כמו אדם שאוכל אוכל טבעוני ובריא. הוא שותה כוס מים, הוא מתענג כמו שאתה נהנה מכוס קולה. לא פפסי ולא ארסי, קולה, מה שקרה, המותג. כמו שאתה נהנה מכוס קולה, כמו שאתה נהנה, עוד הרבה יותר מה שאתה נהנה, הוא נהנה מכוס מים. אתה יכול להגיד עד מחר, פרייר, לא מבין מה זה טעם החיים. אבל הוא מתענג, עונג צרוף, נקי, בלי משקעים, לא לגוף ולא לנפש. אז מה כל הסיפור? הנשמה מאוד נהנית ממזונות שיש בהם ויטמין כלל. הוויטמין הכללי. כל אדם לפי כוחו, אנחנו לא הרב קוק, כן, אולי גם לא הרב ביגון, אבל, כן, די שלא. אבל כל אחד לפי, אז אחד יעשה פעולה קטנה, אני יודע, הוא ייתן לחברו עיפרון. מה, זה בסדר, זה לא עכשיו. אין, שמדובר במעשים טובים, אז הכמות היא פחות חשובה. מצווה קלה, מצווה חמורה, היו בעיניך שוות, כן? כי את שניהם ציווה השם יתברך. אז אם אתה עושה פעולה שהיא חתומה בחותמו של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, מה לי אם זה קטן או גדול? אותו חותם נמצא על המעשה הקטן של החסד. אולי אני מגזים, אבל כמו על מעשה גדול של חסד. יש בזאת אותו יסוד. עם אלה זה גורם שמחה אדירה לנפש. זה נקרא אושר, מלשון אישור והסכמה. שהנשמה מאשרת את המעשה. כל דבר שהנשמה מאשרת, מתפשט אושר גדול בתוך הנפש. כל דבר שהנשמה מאשרת, היא בעצם מאשרת שכיוונת מעשיך לרצון הבורא. וזו השמחה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם. אז זה שמחה, שמחה, שנענה עצמנו. בני אדם שנותנים את אדם בדרך כלל שמחים. בעוד שהנוטלים, הסברנו את זה בעריכות, כן, את התסבוכת של האגואיזם, בעוד שהנוטלים הם תמיד מרירים ונרגנים. הסיבה היא מובנת, נכון? כיוון שהם רואים את עצמם רק כמקבלים. ואתה רואה את עצמך מקבל כשמגיע לך, אז מי בכלל יכול לצאת ידי חובתך? אם מגיע לי, כל המציאות נועדה לשרת עכשיו את הרצונות שלי, אני מלא מרירות ונרגנות. לא מספיק התייחסת אליי, לא מספיק קיבלת אותי, לא מספיק נתת לי, לא מספיק הקשבת לי. האדם, איך אמר רבי ישראל מסלן? שאנשים מן הסוג הזה הם הקבצנים הכי גדולים בעולם. הקבצן, הרי קלאסי, הוא מבקש כסף כדי לקנות אוכל. אבל הקבצן בעל הגאווה והאגו, הוא מקבץ תשומת לב. אי אפשר לצאת ידי חובתו. כל היום הוא כך רק, תסתכלו עליי, תגידו עליי. זה לא, החיים לא חיים. כן, חייו של אדם כזה זה פשוט גיהנום, יסורים שאין כדוגמתם. כן. הנוטלים הם תמיד מרירים ונרגנים. יש לו מנה רוצה 200. הוא כל הזמן מונע מכוח של ציפייה ודרישה מן הציבור. מן הכלל, כל הזמן, תעשו למעני, תביטו בי, תתייחסו אליי, שרתו אותי. אני יודע, זה מילים מגונות, אבל זה מה ש... נמצא בתוך הרגש האגואיסטי והגאוותני. אלו המילים, זה בושה להגיד אותם, הגאוותן לא יגיד לנו את זה. כשאנחנו מצב של גאווה, אנחנו לא נוכל להודות בכך. אבל למיתו של דבר, אם הגאווה הייתה פותחת את פיה ומדברת במילים מוכרות, היא הייתה אומרת, תעשו לי, תתייחסו אליי, תעבדו אותי, ככה הייתה מדברת. כן? ויצר רע הוא מסווה את המאמר של הגאווה. כאילו הוא גורם לנו לחוש רק את הרגש שלה, אבל בלי התוכן, כן? הרעיוני, אנחנו לא יודעים את התוכן. כן? לא יודעים את התוכן, רק חשים את הצורך. אבל אם היה מתגלה לנו התביעה של הגאווה, היינו צוחקים על עצמנו. איך אני יכול בכלל לדרוש לצפות דבר כזה? זה ביזיון שאין כדוגמתו. יצרה מסווה, כן? את התסקית הפנימי של הגאווה. מה היא בעצם אומרת? באיזה מילים היא משתמשת? מה היא מקרינה כלפי הסביבה? מה ציפיותיה מסביבה? כן? זה מסתיר מאיתנו את זה, כדי שלא נצחק על עצמנו ונלעג לעג גדול על עצם הגאווה, ולא נרצה בה לעולם. וזה חלק מהעניין של עתיד לבוא, חלק מהיסורים של הגיהנום, של עתיד לבוא, יראו לנו את האמת המרה של כל אותם דברים שליליים שעשינו וציפינו מהם, מי יודע למה. פתאום עידות הרעות יפתחו את הפה ויתחילו לדבר. כן, שרדפת אחרי הכסף, בעצם קיבית כך, זה הכל יראה לנו שטויות. מזה גוף האדם יסבול. האדם יסבול מזה שבחייו, הוא הלך אחרי פיתויים יצריים שהתוכן הפנימי שלהם הוא הפך כל היגיון, הפך כל מוסר, כן? זה יצחק על עצמו. פשוט לא יצחק כבר, שם הוא לא יצחק, אבל זה הנקודה. וטוב לדעת את זה בזמן שאנחנו בחיים. זה אחת הסיבות שמותר לשבת על עבודה זרה, או מותר אפילו לצחוק על עבודה זרה. כן? להציג את הגיחוך שבעבודה זרה. זה מה שעשה אברהם אבינו עם האלילים. היה צוחק עליהם, היו עובדים את הרוח. אז הוא היה, אתה יודע, עושה כל מיני צחוקים, כן? רוח מתחיל להראות להם, כן? איזה שטות זה לעבוד את הרוח, איזה משענת קנה רצות זה לעבוד את הרוח. אתה סומך על הרוח, הנה הרוח לא נושבת לפעמים, אתה סומך על האש, הנה המים מחבים את האש. היה עושה להם כל מיני, כן? איזה מין סטנדאפ כזה, שפשוט מגחך את העבודה הזרה ביניהם. ביניהם, כן? כתוב מסכת מגילה שכל ליצנות האסירה לבר מליצנות על עבודה זרה. הגמרא מביאה דוגמה כגון שנפל לו מטבע לפני פסל עבודה זרה, ירים את המטבע שאחוריו כלפי עבודה זרה. ותשב רחל על הטרפים. זה שהיא ישבה על הטרפים, על עבודה זרה של אביה, זה לא רק כדי להחביא אותן. היא יכולה להחביא אותן בהרבה מקומות. אלא ישיבה על העבודה זרה, זה כדי לזלזל את העבודה זרה, שאתה יושב על דבר. זה סימן לזלזול, שרוצים לזלזל בדבר, לגחך אותו. אנחנו עושים פעולה, כן, כזאת קריקטורית, כן? יושבים על הדבר. כשאתה מכבד דבר, אתה לא יושב עליו. זוכר שהיינו בצבא, נסענו לשטח אימונים. לפני הרבה שנים היו מסייד כאלה עם רצפת ברזל. חבר'ה ישבו, אבל זה לא נוח, כי המסעית קופצת עד שמגיעים למטווח וכל זה. אז היו הרבה מחבר'ה, הרבה מהחבר'ה שלנו, כתקופת המילואים זה היה. כן, הרבה סטודנטים, אז כל אחד הביא את הספר שלו מהאקדמיה, מהאוניברסיטה, כן, ואובי כזה של ספר, כל מיני ספרים כאלה, כן, ספרות טכנולוגית, ספרות זה, ספרות רפואית, כל מיני, ספרים עבי קרס. אז החבר'ה, לא, הרבה שמו את הספרים שלהם למטה וישבו עליהם כדי שלא לקפוץ. ואנחנו היינו כאן שתי בעלי תשובה, כולם, הבאנו איתנו חומה של המלבים. ישבנו על הרצפה של הברזל, הספר פה ככה. ביד ככה. אז אחד החברים שואל, נו, מה, תשימו את הספר, שיהיה לכם נוח, מה, תלך קופצים זה. מי שיושב על הספר, כפי שאתם יושבים על הספר, גם לא מאמין במה שהוא לומד. כן? אין לזה ערך אמיתי בעיניו. אנחנו לא יושבים על התורה, שום פנים ואופן. אתה יושב על דבר, אתה מגחך אותו. כן? פשוט מגחך אותו. אין שום ספק. אז מותר לצחוק על עבודה זרה, כדי לגחך אותה ולראות לאנשים שאין בה ממש. אבל לא פחות מזה, זה על כל המידות שהן בגדר של העבודה זרה, אם זה כעס, אם זה גאווה, כל זה. כן, בבקשה.
דרך המטילה, המצב האידיאלי לא
ליטול
בכלל, שום פעם?
ודאי שלא. לא, ודאי שלא זו הכוונה. דיברנו פעם בריחות, דיברנו על הנוטל הנותן. אנשים שנוטלים אחד כדי לתת שתיים. זאת אומרת, הם נוטלים כדי שיהיה להם אפשרות גם לתת. לפעמים נוטלים כדי להבריא את גופם, כדי שיוכלו מכוח בריאות הגוף אחרי זה לעשות מעשה חסד לאחרים. וכן הלאה וכן הלאה. הם נוטלים חוכמה מרבותיהם. הם נוטלים חוכמה כדי אחרי זה להעניק בכפלי כפליים לתלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. כן? הם נוטלים כדי לתת. כן? יש את הנותנים כדי ליטול, אדם שעושה פעולה של נתינה, אבל כל כוונתו זה ליטול בסופו של דבר תשומת לב, ויש את הנוטל על מנת לתת. זה הניסוחים של של המכתב מאליהו, ספר קונטרס החסד בחלק א' שמסביר את העניין הזה. אבל עיקר שלך בהחלט יש מקום לנטילה, כל עוד המגמה היא להעצים את היכולת שלי לתת לאחר מכן. זה בסדר גמור. כן. בואו נראה הלאה. זה סיימנו. הנה, סיימנו את את העצה הזאת. אנחנו הולכים לעצה נוספת. כן. הרי דיברנו על כך שאנחנו נמצאים במצב של אי-נוחות, נכון? אחת הדרכים להתמודד עם מצבים של אי-נוחות, להפוך את החוויה הלא נוחה ללימוד. מה אני לומד מתוך המציאות הזו? כן, שהיו אומרים הבריות, כן, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. אז אומרים הדרשנים, למה כל כך היו מייקרים את זבל פרדותיו של יצחק? יש שם איזה שש סיבות מובאי בשי למורה, כן, שם בחומש, שש סיבות, כן? אבל אחת הסיבות, היא לא נכתבה שם, אני חייב לומר, היא נרמזת שם. אבל אחת הסיבות היא, למה היו, זה רמז בעצם, שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. זאת אומרת, יצחק ידע לקחת את הזבל שבחיים, ולהוציא ממנו לימודים נפלאים. תראו את העקדה, כן? הוא נדרש לעקד, מה הוא הפך, כן? את ניסיון העקדה הוא הפך לאמונה אדירה, כיבוד הורים, לאמונה גדולה, מסירות נפש, כן? המאכלת שמאכילה בזכויותיה את ישראל עד היום. פלא פלאים. יצחק היה אומן בלקחת מצבים של משבר ולהוציא מהם לימודים מאוד גדולים בעבודת השם. כן? מאוד גדולים בעבודת השם. אבימלך, היה לו רק כסף וזהב, תמיד היה לו נוח. אי אפשר ללמוד מאבימלך שום דבר, תמיד הוא דאג שיהיה לו נוח. הוא לא רצה למצוא את עצמו במצבים של אי-נוחות. ושהוא נקלע למצבים של אי-נוחות, בדרך כלל הוא תמיד השליך את האשמה על אחרים, כידוע. כן, אבימלך. הוא תמיד מצבים נוחים, כספו וזהבו של אבימלך. אם נוחים, מה יש ללמוד ממנו? מה יש ללמוד ממנו? זה חוכמה שאדם מבסוט ושמח שיש לו כסף וזהב, אבל לראות אדם ששמח ודבוק בשם יתברך, גם כאשר הוא במצב ביש, כן? זה דבר גדול. זה הרעיון פה. כלומר, אחד הדרכים להתמודד עם מצבים של אי-נוחות, זה ללמוד מכל התרחשות בחיינו. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מצב ומצב, לאתר פנוי מיני. לצורך עניין גם מצבים הלא נוחים שבחיינו. מצבים של כעס, כמו שראינו, עצבות, בדידות, קינה. כל המצבים האלו הם מצבים נפשיים שנועדו ללמד אותנו משהו. להציף בנו איזה נקודת חולשה. כן, כל כך יפה מה שהיא אומרת בהתחלה על הדבר הזה, כן, להציף בנו מאורעות קשים בעמוד 8. מאורעות קשים חושפים בדרך כלל את הפן הפחות נעים באישיותנו. מה שנקרא מציפים שריר חלש. נתנו דוגמאות, אז אמרנו שאדם הולך עושה הליכה ואין לו כושר, תוך שתי דקות הוא כולו מתנשף. אז הוא יכול להגיד, אני לא רוצה ללכת יותר. מצד שני זה חושף את העובדה שסיבולת לב רעה שלו היא חלשה, נכון? עכשיו הוא יכול להחליט שעל זה הוא יעבוד. אז הוא יכול להוציא לימוד מהעייפות שלו. יכול להוציא לימוד, אבל אם הוא יגיד, קשה לי, אני הולך לישון, הוא לא מציא שום לימוד, הוא משאיר את מהחולשה, הוא נכנע בעצם לחולשה שלו, כן? על זה דבר ליבנו, בדיוק על זה, צריך להתחזק בזה מאוד, אבל זה בדיוק הרעיון, שכל קושי, שאדם כועס, זה מלמד אותו המון על עצמו. עצם עובדה שאדם מגיע לידי כעס, זה מראה על איזה שריר חלש במידותיו. אז למה שלא ניקח את כל הרכוש הגדול הזה, את כל הזבל הזה, ונהפוך אותו לזהב? קצת נהיה אלכימאים, ניקח את איזה מתכת זולה ונהפוך את זה למתכת יקרה, אלכימאים, אבן החכמים מה שנקרא. זה הרעיון, זה הרעיון. נשתדל ללמוד מכל התרחשות בחיינו. לימוד תמיד תמיד שייך כמובן לפעולה שעניינה זה לחשוף את הצד הערכי שבכל התרחשות, זה נקרא לימוד. כן, דבר שלא חושף צד ערכי לא נקרא לימוד בכלל, כן? כל התעסקות עם המציאות שלא חושף את צד ערכי, זה לא אומר שלמדת. כן? אם אתה למדת, אני יודע מה, למדת על העץ, כן? ולא הבנת שהעץ הזה מגלה את חוכמת הבורא, לא למדת. זה עניין של לימוד. לימוד. לימוד תמיד זה, תראה, האות למד, תסתכלי על האות למד. לימוד זה דבר שמתחיל למעלה. לימוד תמיד זה הופעה של איזה ערך עליון, של חשיפת איזה אמת שהיא מעל הטבע. זה מתחיל למעלה. אני לוקח, מהלך הלימוד, אני מוריד את זה למטה, אתם רואים את הקו של הלמד. אני מוריד למטה למישור הנשי, זה מישור, כן? המישור הנשי, ואחרי זה מוריד את זה לעולם המעשה. זה העניין של הלימוד. אין המדרש עיקר אל המעשה. אבל האות למד, שעל שמה העניין של לימוד, מבחינה גרפית, אני אומר, היא מסמלת את כל מעמד הלימוד. שמעמד הלימוד זה התחלה ממקום גבוה, זה תמיד לחשוף איזה נקודה שהיא למעלה מהטבע, למעלה מן הגוף. לחשוף את זה, לעסוק בזה, להרגיל את הנפש בזה ולהוריד את זה למעשה. אלה שלושת השלבים. כן, כן, צריך לדעת לדבר עברית נכון. זה נקרא לימוד. כן, ככה תורה, בביטוי הזה התורה משתמשת כשהיא מדברת על תורה. ללמד את בניכם, תלמדו את בניכם, כן? פה הלימוד מופיע הרבה מאוד ביחס ללימוד תורה. כן? ביחס ללימוד תורה. אני לא יודע אם מופיע ביחס לדברים אחרים, בתורה. כן? כן? בתורה, אני מתכוון. אני חושב שללמד, כן? מופיע תמיד ביחס לדברי תורה, לא ביחס לשום דבר אחר. אם אני לא טועה, אם מישהו... אני חושב שהוא יכול לסתור את דבריי בשמחה. כן.
מה אמר? לחשוף את זה, לעבוד על זה, ואז לעשות את זה
בבואה? אבל מתחילים תמיד, לימוד תמיד שייך לאיזו תובנה שהיא מעל השכל האנושי.
מה, נגיד, אדם עשה חשבון נפש, גילה שמשהו
זה בסדר? כן, כן, כן. הוא התחיל מאיזו תובנה אלוקית, כן? התעסק בה, עורר את רצונו, ללכת בדרך הזו, בסופו של דבר הצליח להוריד את זה למטה. אז האות למד היא מרמז על כל תהליך הלמידה, שעניינו זה לא להישאר למעלה, אלא לרדת למטה. כן, אז הביטוי ללמד פה הוא מדויק, אני חייב לומר. הוא ביטוי מדויק. אנחנו נסיים את זה, או שכבר סיימנו? לא, לא סיימנו. כן, אנחנו כבר הגענו לארבע וחצי, אבל רק אקרא את זה, בסדר? כי הבנו את הרעיון. כן, תן לך חם ויחכם עוד, ודעת לנבון נקל. נשתדל ללמוד מכל התרשות בחיינו, גדולתו של האדם, שימו לב. איננה נמדד בשעה שהכל מתנהל כשורו, כספו וזהבו של אבימלך, אלא בשעות קשות. פה זה נבחן עומק האמונה שלך בהכל נידון לטובה. כן? הכל נידון לטובה. וסוף הטוב לנצח. איך זה בא לידי ביטוי? שאתה בתוך המציאויות והמצבים הקשים, שלכאורה זה הזדמנות לכפור בעיקר, מה שנקרא כלל אלוקים ומות, במציאויות הלא נוחות האלו, אתה בא ומריח גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. תחשבו איזה אמונה זו. שום דבר לא יכול לשכנע אותך שהמציאות איבדה את הכיוון, שהקדוש ברוך הוא פרש מהמשחק. שום דבר. אפילו בתוך מציאות קשה, אתה מחזר אחרי התובנה האמונית. דבר מופלא ביותר. אז נעשה איזה ביחס דבר קטן, ולו הקטן ואינו, לא עכשיו צריכים לחכות חלילה שיקרו דברים קשים. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בזה בכל יום. כל יום מתרחשים מצבים שהם לא נוחים. גם פיזיים, קצת כואב את הבטן בגלל האוכל של הצהריים, יודע מה. קצת אני יודע מה. כל מין לא חסר, לא חסר, לא חסר. לא הכל הולך כשורה, ולא הכל הולך כמו שצריך, והנה נפל לך הפלאפון, נשבר לך המסך. יש הזדמנויות, בלי סוף. בוא נראה אותך חושף שם איזו תובנה, כן? שבעקבותיה אתה בעצם מסמן את כיוון ההתקדמות המוסרי שלך. זה דבר מאוד גדול, זה מחזק את האמונה. כן? בטוב, שסופו להופיע, והנה בתוך כל המצבים האלה אני מוצא את נקודת האור. זה דבר גדול, זה חינוך אישי אדיר. כן? גדלותו של האדם אינה נמדד בשעה שהכל מיד, אלא בשעות קשות. אם נתמקד במה שאנו יכולים ללמוד מכל מצב, גם אם אנחנו לא יכולים בכוחות עצמנו, אפשר לשאול חברים. זה יכול להיות חבר לספסל הלימודים אפילו, שעמד בניסיון כזה. מה יש? יכול להיות שיכול לתת לנו. איזה חכם לומד מכל אדם? יכול לתת לנו קצת מושג? אם נתמקד מה שאנחנו יכולים ללמוד במצב, הכאב יגון לא יציפו אותנו. אתם רואים? כאב יגון! זה דווקא הכאב היגון שנגרם כתוצאה ממחשבה שפה תהיה קבורתנו. כאילו אי אפשר את חומר הגלם של הצער, אי אפשר לעצב אותו ולהפוך אותו לדמות אמונה. זה מה שגורם את הכאב ויגון. כל חומר גלם שהוא לא מתעצב לעבודת אלוקים, הוא מאמלל את האדם. הדבר דומה בדיוק לאוכל שלא מעוקל בתוך הבטן. זה חומר מזון משובח, אם זה בשר טוב, אם זה אוכל משובח, אורז נגיד או משהו כזה, כן? האוכל הוא טוב, אבל הוא לא מתעכל בתוך הבטן. הוא יכול לגרום לך זיהום. אדם יכול למות מזה חס ושלום. שהאוכל לא מתעכל כמו שצריך, זה דבר בעייתי. אותו דבר גם פה. היגון והעצב זה על חומרי גלם התרחשותיים. מאורעות שהולידו בנו תחושות מורכבות, אבל האדם לא לקח את זה הלאה. למקום של תובנות, לימוד לקח וכן הלאה וכן הלאה. טוב, נעצור כאן.